רועי זריאן וגילי ורמוט עם קיקטוק. בית אול אי, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכם, קיקטוק, פרק מספר 61, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים הנמצאים, זה אומר גילי ורמוט, אהלן גילי, מה קורה?
בוקר טוב, בוקר טוב.
הספקת לישון קצת אחרי כל השידורים שלך מאתמול?
כן, הספקתי לישון ולעשות שיעורי בית ולהגיע מוכן.
כמו תמיד. קנדה, מה קורה? קנדה, מה שלומך?
מה העניינים? איך חבר שלי אומר, בורחים לכדורגל.
מי זה החבר הזה?
גילי.
טוב, קנדה, אתה רוצה להציג את האורח המכובד שלנו?
נמצא איתנו פה היום מאמן שאני מאוד אוהב, מאוד מאוד אוהב, מאמן מקצוען, פדנט, הכי גבר בהיסטוריה. תשאל עכשיו שחקנים, יגידו לך, מוטי, זה שחקן שנלחמים בשבילו, הכי גבר בהיסטוריה, מוטי וניר.
אהלן מוטי, מה קורה? אהלן,
אהלן, בסדר גמור.
איזה כיף שבאת.
אני מתרגש, אני כל הזמן רואה אתכם, אני לא חזק ברשתות, כאילו, אני לא מאלה שהם חזקים, אבל באינסטגרם,
נכון,
אני מסתכל המון. וזה התחיל שגילים את הכוכב. כי אני ידעתי על הפודקאסט שלך הרבה זמן, אבל אז הגיע הכוכב והפך את זה ל...
אחלה גילי.
אז כיף שאתה איתנו.
אז אני פה, איתכם.
אז אנחנו שמחים שאתה פה איתנו. אנחנו נדבר לקראת המחזור הקרוב, המחזור ה-20 בליגת העל שלנו, אבל אנחנו נתחיל עוד קודם לכן עם המשחק של מכבי תל אביב אתמול, בנורווגיה, בקור של מינוס 5 מעלות, מול בודי גלימט, ובחינתי הדבר שהכי בלט במשחק הזה, לי היה ברור הבדלי הרמות, אני חושב שזה היה ברור שהנורווגים פייבוריטים במשחק הזה, פשוט לא הבנתי עד כמה הם פייבוריטים. זה היה לא כוחות.
לפי מה שהמאמן מספר, ואתה יודע, השחקנים...
מאמן לזטיץ'.
כן, לזטיץ'.
עוד פעם נתפסת עליו.
לא, רגע, יש לך משהו בסרבית?
לא, האמת שרציתי, אבל אני אגיד לך מה, קודם כל, בודו גלימפ זה קבוצה אימפריה, אחי. אתה יודע, בסדר גודל שלהם, אתה ראית שחוץ מהמתפרצת, דקה 12 והגול של דור, שזה דור גול גדול, הם כמעט ולא עשו כלום.
עברו את החצי.
וזה באמת הבדל לרמות...
כן, חשבת שאלה הבדלי הרמות, אבל אתה יודע, בסוף זה בודי גלימט, זו קבוצה שלא שיחקה חודשיים.
כן, אבל היא קבוצה מאוד חזקה בבית. גם המגרש הסינתטי וגם הקור העז הזה, אז היה לנו בהפועל תל אביב משחק בקזן, ושמנו וזלין על הפנים. זה קור שאם בלי חמדה אתה מקבל בעיטה לפנים או כדור לפנים, אתה רוצה לפרוש.
משחק שהייתי צריך לשדר אותו, וביטלו לנו את הטיסה בגלל המזג אוויר.
כן, היה,
לפי אתה... לשדר את זה, זה היה, כן, זה היה איזה מינוס מטורף.
קרוב למינוס 20, שהחוק מותר עד מינוס 15, הכי קר, ובכל זאת אישרו את המשחק הזה, ואתה יודע מה הכי מצחיק? שהחלוץ שלהם בוחר ובליים קצר.
תשמע, זה משוגעים.
הבוחר...
גם דור פרץ עוד אתמול עליים קצר.
רק העיניים ראו לנו במשחק, רק העיניים שלנו היו חשופות, והוא עליים קצר ונתן גם איזה צמד.
כן, זה היה שיא, זה היה תקופה שעבדתי בערוץ אחר, לא איפה שאני היום, שהם לא שולחים אותך למשחקי חוץ. זאת אומרת, זה נדיר מאוד לנסוע לשדר משחק חוץ מהמגרש.
זה היה פברואר.
והחליטו שאת המשחק הזה עושים במגרש, אני הייתי עם עוד מישהו, אני לא זוכר מהנו, אומרים להיות שדר ופרשן, ויום לפני ביטלו את ה...
הם ידעו שלא תטוסו, בגלל זה הם רצו לשווק את זה כאילו את זה, אבל אני יודע על איזה ערוץ אתה מדבר. אני רוצה עוד קצת לגעת מקצועית במשחק הזה, זה נכון, גם רומא חטפה שם שישייה לפני שנתיים, זה אצטדיון שמאוד קשה לשחק בו, זאת קבוצה טובה.
לא יודע, אני...
אני לא ראיתי את המשחק, ובדרך כלל שאני לא רואה משחק, אני לא אוהב לנתח אותו, ואני יכול להגיד על מכבי תל אביב של העונה הזאת, שהדבר הכי בולט שם, זה החוסר יציבות. כאילו, הם יכולים לתת משחק מצוין, ואז לבוא במשחק אחרי זה להיות רעים, אבל אני מסתכל על המשחק הזה, ולוקח את זה לכדורגל הישראלי. אתה יודע למה?
למה?
כי לפני 20 שנה, אנחנו צחקנו מבודו גלימט, מקבוצות מהסוג שלה, של הדייגים. תראה איפה הם היום, ואיפה אנחנו היום.
לא, אבל נורווגים אף פעם לא היו דייגים.
לא, אבל אנחנו כישראלים, אנשי כדורגל, כל פעם היינו מקבלים איזה קבוצה כזאת, שהשם שלה לא...
לא סקסי כזה.
לא גדול, והיינו צוחקים מהם, והיינו חושבים שהם סתם כדורגל וסתם מקומות, והנה, תראה, מה זה בודו גלימט? זה מועדון פאר? זה לא מועדון פאר, אבל זה מועדון שעובד נכון, זה מועדון שיודע להביא צעירים, זה מועדון שמביא שחקנים ומוכר אותם כל הזמן. הם עושים דברים שאנחנו יכולים רק לחלום.
שתי רמות מעל מכבי.
אני חושב שהמשחק אתמול מבאס, כי הוא שם לך מראה כזאת. אתה יודע, יש משחקים שפתאום אתה נגד קבוצה טובה מאירופה, ואתה עומד איתם, אתה אומר, או, הכדורגל הישראלי בהתקדמות, אז אתמול זה מראה שכאילו איזה בס, איזה הבדלים, נגד קבוצה, כמו שאתה אומר, אלופת נורווגיה, לא בשמיים, הבדלים, אתה יודע, מחצית ראשונה מעל 80% החזקת כדור של הנורווגי, מה זה, ברצלונה?
הם לא עברו את החצי מכבי תל
אביב. זה המבאס, אתה מסיים את המשחק הזה, אתה אומר, טוב, כנראה אנחנו עוד לא, אנחנו עוד הולכים אחורה.
ואני יכול להגיד לך, בלי שאני יודע, לך תבדוק את השכר של השחקנים שלהם, מול השכר של השחקנים של מכבי תל אביב.
ואני חושב שהתקציב של מכבי יותר גבוה.
לא בדקתי גם.
כן, כן, אני יודע, אני מחזק אותך.
תבדוק את השכר של השחקנים שלהם, לעומת השחקנים של מכבי תל אביב.
יש שחקן אחד שהוא שחקן נבחרת נורווגיה, שהוא ברג, שאנחנו גם נפגוש אותו, נבחרת ישראל משחקת נגד נבחרת נורווגיה. אתה יודע, ישבתי, ראיתי את המשחק, ואני לא יודע איך אוהדי מכבי חוו את המשחק הזה, אבל אני כאוהד אובייקטיבי של כדורגל ישראלי, המשחק היה ארוך. אתה יודע, ישבתי, אמרתי, באמת, הסתיימה רק מחצית? מכבי, כאילו, בגלל שלא היה, לא היה מתחרה. לא היה מישהו שהתנגד בכלל לבודו גלימט, זה הרגיש ארוך.
לא, כל המשחק הזה, ארבע התקפות אולי הם עשו. משהו... בהתקפה הראשונה, הגול של דור פרץ, עם הבישול הגדול של דור תורג'מן עם הפלש. בישול שיעזור לו לצאת לאירופה. ותנועה אופיינית של דור פרץ, אבל אתה רואה את דוידה, וכל השחקני התקפה רק בהגנה, רק עוזרים למגן שלהם שלא יבואו אליו אחד על אחד, אתה נשחט.
לוקחים את המשחק הזה, ומכבי תל אביב יש לה עכשיו בליגה את מכבי חיפה, ובין לבין יש לה נדמה לי את פורטו, ואז יש לה את ביתר ירושלים. זאת אומרת שמהמפעל הזה של הכיף, של להיות באירופה, אתה גם יכול לעשות בסוף, לצאת מזה בסוף עם נזק כפול. זאת אומרת, גם לא, אין הצלחה באירופה, מכבי לא תגיע כנראה לשום מקום, וזה גם יכול לפגוע בה, בשני משחקים המאוד חשובים
האלה. כן, כן, צריך להגיד, אם נגעת כבר על מכבי לא תגיע לשום מקום, היא כרגע מקום 29, נראה לי, אם אני לא טועה, בטבלה הענקית הזאת של הליגה, אין לה סיכוי. מדברים,
גם לא תלויה בעצמה.
ממש לא תלויה בעצמה. יש חמש קבוצות שהיא צריכה שהם יפסידו.
ושהיא תנצח את פורטו, תתחיל מזה.
למרות שפורטו נראית קטסטרופה.
כן, פורטו במשבר, אבל זה עדיין לא אומר שזה...
לא, לא, מכבי לא תעלה.
אם אין להם סיכוי, אז הם צריכים כבר מעכשיו...
לוותר על פורטו?
לא לוותר, אבל אתה יודע, אם כבר לתת לשחקנים לנוח, זה נגד פורטו, כי אם הם יפסידו למכבי חיפה, באר שבע אני מאמין, מניח שתנצח מכבי פתח תקווה, זה כבר 6 נקודות, אומר שבאר שבע נראית שלי לראות אותה מפסידה כל כך הרבה נקודות, זה כבר, כמו שמוטי אמר, זה כבר יכול להיות כדור שלג, שהלחם והחמה בגדול זה הליגה.
כן, אפשר לגעת, אתה יודע, בדברים מקצועיים, שעוד פעם בענת כדור, שלושה בלמים, והוא דוחף את רוי רביבו לקישור, כל פעם הדברים האלה שאף פעם לא עובדים, אבל ההבדלים היו כאלה גדולים שלא משנה מה הוא היה מנסה לעשות טקטית, זה
אני עדיין קצת בשוק. לא מצליח להשתחרר מההבדלים האלה.
ושוב, קבוצה בפגרה.
כן, אין לי איך לנתח את זה, אני מודה. הם באמת קבוצה טובה, אבל לא חשבתי שאלה הפערים. אתה יודע, אפילו נגד אייקס, כשנגמר 5-0 לאייקס, זה לא הרגיש ככה. היה משהו אתמול שהוא היה קיצוני בפערים.
אולי מגרש...
ברור שגם לסינתטי יש משמעות, אין לי ספק בכלל. ואם אנחנו מתייחסים למכבי תל אביב ונגעת בזה במשחקים הקרובים, אז ביום שני יש לה את מכבי חיפה בסמי עופר, וזה משחק קריטי עבור שתי הקבוצות, בטח עבור מכבי חיפה, אבל גם עבור מכבי תל אביב, בטח כי באר שבע משחקת עוד בשבת, ומכבי חיפה, אם אנחנו מתייחסים ליריבה של מכבי תל אביב, אז למכבי חיפה יש חלוץ חדש באופן רשמי, גיא מלמד.
חלוץ שני שמצטרף בחלון
הזה. בדיוק, אז הרמת לי, כי עכשיו אני לא מצליח להבין, אז איך הולכים לשחק?
שני חלוצים.
פתאום יש שלושה חלוצים ראשונים, ויש את עומר דהן, שעוד פתח במשחק האחרון בליגה, נכון? נגד בני סכנין.
כן, שיחק נגד.
עומר דהן רצו להכניס אותו בעסקה עם מלמד להפועל חיפה, הוא לא רצה.
אז עכשיו יש ארבעה חלוצים, ואיך שחקים? מה?
מה זה ארבעה חלוצים? אתה מחשיב גם את דין?
מה זאת אומרת?
אבל דין לא רוצה לשחק, מה?
מה זה לא רוצה? הוא פצוע.
עזוב, נו, מה פצוע? פצוע שלושה שבועות כבר, מוטי?
מה, הפיזיותרפיסט של מכבי?
מה זה זה? אני לא מבין, מה? בפציעה במה?
מה זאת אומרת?
אמרנו ברצועת ה-MLS.
נכון? או שזה בשיר החשק, אני לא יודע, כאילו זה...
אז לא להתייחס לדין?
זה לא שלא להתייחס, אבל הביאו עליו שני שחקנים, זה לא שלא שדרגו, גם לא שדרגו לו, וגם נותנים, אתם מפרסמים 350, מלמד, מביאים את...
רוצים להוציא לו את העיניים,
מה זה, תגיד לי, איפה דין פה?
קודם כל, מתחילת העונה, ברק בחר מחפש שחק 5-3-2, או איך תקרא לזה, אז זה יושב לו בול.
בדיוק, אני אומר, קודם כל, אנחנו לא יודעים לאן הסיפור של דין דוד הולך, אם הוא בכלל לחוד שהוא נמכר, גם הוא רצה ללכת לצאת לחול, אז יכול שעכשיו זה שמלמד הגיע ועוד חלוץ הגיע, עושה את זה יותר קל למכבי חיפה, כן להיפרד ממנו, כי יש להם עכשיו אלטרנטיבות אחרות, אבל כמו שגילי אמר, ברק כבר רצה במהלך העונה הזאת לשחק 5-3-2, והוא גם שיחק, אבל הוא פשוט שיחק עם קשר ליד חלוץ, כל הזמן הצמיד את דיה סבא לדין דוד, או למי ששיחק שם. אז עכשיו יהיה לו את האופציה של לשחק עם שני חלוצים.
כן, אם הייתי אומר לך עכשיו לצייר את ההרכב של מכבי חיפה, איך זה אמור להיראות?
איך שברק בחר, אתה יודע, לנסות להיכנס לו לראש, זה אלי מוחמד וג'אבר שניים, דיה סבא לפניהם ושני חלוצים. וקו חמש מאחורה.
אז כאילו אין חזיזה ורפאל.
אז חזיזה אחד מהמגנים.
אחד הקווים.
כן, שוב, תלוי כמה התקפי הוא רוצה לשחק, אם הוא שם שם מגן אמיתי או כנף. מאואל,
סברינה, כל אלה.
אני חושב שהבעיה של מכבי חיפה אלוהים זה 3-5-2 או 4-3-3. אני חושב שמכבי חיפה, ושידרתי אותה כמה פעמים השנה, נראה לי שמשהו מאוד מאוד קבוי בקבוצה. היא איבדה את ההתלהבות, היא איבדה את הטירוף, היא איבדה את ההנאה מהמשחק. כאילו, בהרבה מאוד משחקים נראה שהם, אני לא רוצה להגיד סובלים, הם לא סובלים, אבל שיש משהו,
יש סביב המועדון אווירה לא טובה.
משהו קבוי, קבוי, קבוי. אני חושב שקבוי, מאוד מאוד קבוי. ולפעמים הגעה של שחקן או שתיים, שחקן כמו מלמד, אולי, לא יודע, אולי זה ידליק אותם, אולי זה יעיר אותם, למרות שהוא לא הטיפוס
המדליק.
המדליק.
הריזמה כמו של גילי יש לו.
אבל במגרש הוא אנרגטי, במגרש הוא רץ, הוא קבוצות כאלה קבועות, שחקן שניים, כמו שאתה אומר, יכולות פתאום לתת איזה בוסט אנרגיה כזה, ופתאום חברים ניצחון שניים, והם הופכים שם את הכל, אבל האווירה שם, הקהל והתקשורת,
אני חושב שהמשחק כזה הוא הרבה הרבה יותר קריטי למכבי חיפה מאשר למכבי תל אביב, לא בגלל הנקודות רק, לא רק בגלל הנקודות כן או לא, בגלל המומנטום, כי אם הם יפסידו גם למכבי תל אביב בבית,
מר הסרט.
כאילו גם ההגעה של מלמד, גם אתה יודע, זה כמו שמחליפים מאמן, ובמשחק הראשון, המאמן החדש פתאום עושה איזה ניצחון.
האפקט פאג.
בדיוק, אז אני אומר, אם יבוא מלמד וישחק ויפסידו, אז כאילו אולי אפילו אפקט מלמד הזה יכול ללכת באיזשהו מקום לאיבוד.
כן, צריך להגיד שמכבי חיפה עוד לא ניצחה, בעצם הפסידה לכל הגדולות.
ארבעה משחקים.
נגד כל הגדולות, את כל המשחקים האלה היא מפסידה, אז בטח להפסיד למכבי תל אביב בבית. יכול לתת להם עוד איזה סתירת מציאות כזאת של דה, אנחנו לא במאבק, אנחנו לא באזור.
עוד נקודה אחת שקשורה למלמד, זה גם המעבר מהפועל חיפה למכבי חיפה, כי עד היום בסך הכל מלמד, כשהוא היה במועדון גדול, הוא היה בבאר שבע הרי בזמנו.
אבל הגיע במעמד אחר לשם, הוא הגיע שם חלוץ שלישי.
אבל אני אומר, הוא היה בסדר, אבל הוא לא היה ענק. והלחץ, כל אחד ממכם, פחות מזרי, אני שומע שחקן, אבל
פחות.
יודע שפתאום אתה לובש מדים של קבוצה יותר גדולה, עם זכוכית מגדלת, עם קהל. כמה שתהיה שחקן טוב, יש לזה השפעה, ואני הסתכלתי בכוונה לפני שהתחלנו, כי לקחתי את ולחוביץ'. ולחוביץ', לפני שהוא בא ליובה, היה בפיורנטינה. והייתה לו חצי עונה, עם 17 שערים בפיורנטינה. הוא עבר ליובה, באמצע העונה היו לו 17 שערים בפיורנטינה.
כמה סיים?
זהו, בדקתי, הוא הפקיע עוד 6 בחצי השני, שזה בסדר. זאת אומרת, אבל אתה כבר רואה באותה עונה, באותה עונה שהוא בא מפיורנטינה ליובה, הוא קבע 6 שערים מול 17 בחצי הראשון של העונה. עכשיו זה יכול להיות,
השיטה אולי לא מתאימה.
בדיוק, לפעמים אתה גם עובר מקבוצה, תראה, בפועל חיפה מלמד, בפועל חיפה הייתה מלמד.
נכון.
עכשיו הוא נכנס למקום שהוא הולך להיות בורג במכונה, הוא לא,
לא רק בורג, גם תחרות. יהיה לו תמיד חלוץ שמתחמם אם לא הולך, והוא לא בטוח מסיים 90 דקות, ויש תחרות על ההרכב, דין דוד, ריקרדיניו.
זה גם סגנונות.
זה נכון, אבל אני עדיין חושב שהמהלך של מכבי חיפה הוא נכון, הוא מראה עדיין שהיא חושבת על אליפות, ושהיא מביאה שחקנים טובים. זאת אומרת, זה לא שההחלטה לא נכונה פשוט. סימן שאלה אם זה יעבוד כל כך טוב.
אתה יודע, בסוף, הפועל חיפה זו קבוצה שמשחקת נגד קבוצות שבדרך כלל לא מסתגרות נגדה. אז יש קצת יותר שטחים, יש אולי התקפות מעבר. קבוצות שמשחקות נגד מכבי חיפה בדרך כלל מחנות איזה אוטובוס, וצריך לראות איך מלמד מסתדר עם זה, אתה יודע. זה אולי סגנון משחק אחר. אתה יודע, גם ולחוביץ' היה בפיורנטינה, אולי היה לו יותר נוח, כי נגד ולחוביץ'
בפיורנטינה בכלל, זה היה תפור עליו הסגנון משחק שלה, זה היה בתקופת איטליאנו, שהוא מאמן של הגבעות מהצדדים המון,
וזה טוב
בולחוביץ'. היה גם דוגמה דומה עם פיונטק, לא? שגם עשה איזה חצי עונה בגנו, איפה הוא היה?
כן, הוא,
וגם עבר לקבוצה גדולה, ומאז הוא לא מפקיע יותר בכלל.
נכון, אבל פיונטק היה סיפור של, כאילו, הוא גם פרץ מטאורית, כאילו, פתאום לא ידעו בכלל מי זה. ואז הייתה לו את ההצלחה המדהימה הזאת, והוא הלך למילן, ושם הוא הלך לאיבוד. אבל אני חושב שהיתרון של גיא מלמד, ואת זה ראינו בהפועל חיפה, הוא גם חלוץ שיודע לעשות לעצמו שערים. זאת אומרת, הוא לא תלוי במוסרים. גיא מלמד יכול לקבל כדור על החצי, או 30-40 מטר מהשער, עם הגב לשער, לעשות סיבוב ולעשות לעצמו גול. זאת אומרת, הוא לא מהחלוצים שמחפשים כהמן רק לגעת הנגיעה האחרונה של הגול, הוא עשה המון גולים שהוא עושה, הוא מכין לעצמו את הגולים.
יש משהו בסגנון שלו שמזכיר את דין דוד, לדעתי. דין דוד יותר מהיר, שחקן יותר מהיר. שוב, זה מרענן, זה עוד תוספת כוח לסגל, שדרוג משמעותי, אני לא בטוח. בוא נצנן את ההתלהבות קצת.
אוקיי, אז
אתה רוצה להגיד משהו?
כי עוד פעם, יכול להיות...
רק התחלת כבר
לא, כי יכול להיות שאולי הם לקחו את דין כדי שהוא לא יגיע למכבי תל אביב, למשל.
את גיא מלמד.
יכול להיות.
ואני לא יודע...
כן, אתה חושב שמשקיעים כל כך הרבה כסף על שחקן רק כדי שהוא לא יהיה בקבוצה אחרת?
אני אגיד לך, עם כל זה שאני באמת רואה את כל החיובי תמיד, במיוחד בחלוצים ובשחקנים שמתקדמים, קשה לי לראות אותו עושה את ההצלחה הגדולה הזו, או ממשיך לכבוש שערים בצרורות במכבי חיפה, שיש לו גם עדיה שמתחלק איתו, ואת הזר החדש, ועם דין פתאום ייכנס, ותמיד זה קבוצה אחרת, זה שיטה אחרת לגמרי, זה לחץ אחר. זה לא שבאפול חיפה, אתה יודע, הוא היה עושה טעות, הוא עדיין בהרכב, והכל בסדר, פתאום לחץ של קהל, או פתאום יגידו, אף עלה, או פתאום... תבין, הוא צריך לקחת את כל זה.
אני חושב שזה מעניין לי לראות איך מכבי חיפה, מי ברק בחר יבחר לשחק, באיזה מערך, עם איזה שני חלוצים, כי בסוף גם הבאת זר. אתה לא מביא זר לשבת על הספסל עכשיו עד סוף העונה.
בעניין שאמרת על מכבי תל אביב, צריך לזכור שמכבי חיפה הפסידה במאבק על הצילי לביתר ירושלים, והיה לה מאוד מאוד חשוב להראות שהנה יש עוד קרב על שחקן בכיר בכדורגל שלנו, והיא מצליחה להביא אותו. כי אם גם הוא היה הולך למכבי תל אביב ולא למכבי חיפה, זה לאבד שני שחקנים שרצית והם לא באו אליך. שזו אמירה לא טובה.
תדמיתית זה יכול לעשות נזק.
פה מכבי חיפה, אני חושב שבאיזשהו מקום עשתה... לא שהיא עשתה את זה בשביל זה, אבל זה גם נתן לה...
לא, זה גם לרצות את הקהל, חד משמעית. אחרי הפעלת עם הצילי, וכל מה ש... זה שיחק לטובת מלמד, אתה יודע. יואב קץ יכל לשחות עוד כמה שקלים בעקבות הלחץ של מכבי חיפה להביא אותו.
חד משמעית.
נגעת ביואב קץ, מה הוא אומר? אתה יודע...
מה?
עזוב, אני אחרי זה אומר מילים שאני אחרי זה, אבל זה...
למה? זה תמיד כיף
לדבר על יואב. אתה אומר מילים שאתה מתנצל?
זה חתיכת ליצן, אחי. אתה יודע, הוא מוציא דברים מהפה, הוא אומר, אל תדאג, הוא אומר לגיא מלא, אל תדאג, אתה עוד תחזור.
קודם כל זה יפה, שהוא לא שורף בן אדם שעבר את הגביע.
איזה יחזור למה, הוא יכול לחזור, שומע, ממשטרות הוא לא צריך להתאמן, איזה יחזור? עזוב אותך, נו.
לא נכון, לא נכון.
גיא מלמד לא גדל בהפועל חיפה,
אולי זה שנה וחצי. קוצ'נקו גדל בהפועל חיפה, עבר למכבי חיפה, ואם הוא רוצה הוא חוזר להפועל חיפה.
כן, שטויות.
דווקא בקטע הזה ליואב קץ אין אגו, הוא לא אומר זה, הוא עבר לשם, הוא שרוף פה. זה לזכותו של יואב, אבל מצחיק את ה... קראתי בדיוק, תמיד נחמד לקרוא על יואב, שמענק פלייאוף עליון הוא לא נותן לו, כי זה עוד לא ודאי, אבל הוא חייב לתת לו מענק שערים. היה לו מענק שערים ובישולים בחוזה, שהוא מימש, הוא הגיע ליעד, צריך לשלם לו 20 אלף שקל.
הוא חלק לו את זה.
שהוא ישלם לו בעונה הבאה, בעשרת השלומים, זה כתוב, זה כאילו. גיא מלמד צריך לבדוק מתי התשלום הראשון מתחיל.
גילי, שומע?
בניסיון, אתה אומר.
שומע? שחקתי ברומניה, דיבר איתי יואב קץ, אומר לי, תקשיב, דיבר עם הסוכן, בקיצור, הצלחתי איכשהו להגיע אליו, מענק חתימה 40 אלף שקל, ביקר לי גילי, תאשר, אתה יכול לאשר את זה? צולות,
איך הוא יכול לאשר?
אוקיי, אז עזור. הוא אומר לי, אם אתה יכול לעזור לי, איך אני יכול לעזור לו? 4 אלף כפול 10.
נו, זה, אבל זה ידוע
אצלו. זה מה שהוא מספר כל הזמן.
אני אגיד לך, בסעיף של המענקים, יש בחוזה מענקים, בחוזה שלי, יש סעיף של מענקים, מענק פלייאוף עליון, מענק גביע, מענק אירופה, מענק זה, ובצד הוא רושם בכתב יד בסוגריים, ישולם בעונה הבאה, בעשרת תשלומים.
כי?
כי ככה הוא דוחה את התשלום.
אלוהים ישמור. אמרנו, שוטף פלוס כל החיים.
זה הזיה.
טוב, אז גילי אמר פה משהו שקצת מרים לי.
זה למה אנחנו לא עשירים, והוא כן.
ועוד מה הוא
אומר על גיא מלמד?
צודק.
ומה הוא אמר על גיא מלמד? רק הכסף מעניין אותו.
ברור.
בגלל שהאנשים העשירים האלה יודעים להתנהל.
לא עשירו את האיכון.
אז אני אומר. אז אנחנו צוחקים ממה שהוא עושה, והוא צוחק כל הדרך אל הבנק, ואנחנו צוחקים מזה.
הוא אמר פעם לאיזה שחקן, הוא אמר פעם לאיזה שחקן בהפועל חיפה, רק אחרי שאני אלך, ידעו כמה כסף היה לי.
שומע? חל אצלי בחתונה, שאתה ב-1,700 שמה דולר, אחלה יואב. בדוק אותי.
טוב, אז עוד קבוצה שעשתה בעיניי אולי רכש הכי גדול בינתיים בחלון הזה, אני לא יודע אם בכלל יהיה אפשר להתחרות עם זה, הפועל באר שבע. דיברנו פה בפרק הקודם על קרלוס פונק, הבלם שמצטרף לחוליית הגנה גם ככה טובה, חוליית ההגנה הכי טובה בליגה, ואתמול הפועל באר שבע מודיעה על יורי מדיירוש, שזה שחקן עם רזומה, אני לא רוצה להגיד הרבה זמן, כי גם ז'וסווה שהגיע לפועל באר שבע היה לו אחלה רזומה, אבל מרגיש שהוא בגיל יותר טוב, ושא' הוא בן אדם יותר נורמלי מז'וסווה, הוא פחות בקטע של העיף קפקפים וקומקומים. קצת על הבחור, בן 30, קשר פורטוגלי, אם מסתכלים רק על הרזומה שלו בליגה הפורטוגלית, זה 148 הופעות ליגה, 40 שערים, 41 בישולים.
הוא הצליח רק בליגה הפורטוגלית, דרך אגב.
כן, בגלל זה נתתי את זה רק בפורטוגלית.
לא, 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 אבל הוא היה הבטחה ועבר באיטליה ובפולין ובעוד איזה מדינה שאני שוכח, והוא הצליח רק בפורטוגל.
אני חושב שזה בכלל לא משנה אם הוא ענק או מצוין או טוב או טוב מאוד. מה שהכי חשוב בכל הסיפור הזה זה הפועל באר שבע. מה הפועל באר שבע משדרת? אנחנו מקום ראשון, אנחנו קבוצה מצוינת, ואנחנו ממשיכים להביא עוד שחקנים ורוצים להיות יותר טובים ורוצים יותר תחרות על ההרכב. עכשיו שפועל באר שבע של העונה הזאת חוזרת להיות המפלצת של לפני כמה שנים, כאילו הענק הרדום יש, כן, הוא כן. היה רדום והוא חוזר להיות מפלצת, באמת. כן. מכל מה שראיתי העונה הזאת עד עכשיו, הפועל באר שבע נראית יותר טוב מכל הגדולות ביפר.
ונפתח התיאבון, כאילו מריחים את האליפות,
הם עשו שתי החתמות נקודתיות, תקשיב טוב, הם לוקחים אליפות קל.
אז אני רוצה לגעת דווקא בדבר הזה. קודם כל, מעבר לזה שהוא לא שיחק מסוף עונה שעברה, הוא הגיע
מאלנאסר.
מאלנאסר. ומשם הם רק קנו אותו מברגה.
נכון.
אבל מה שהכי מבחינתי, מעבר לזה שהוא לא בכושר משחק, איך הוא השתלב עם דן ביטון? זה אותו שחקן. זה אותו טייפ של שחקן, רגל שמאל,
על קו ימין.
קטן, קו ימין, דריבליסט, נייחים טובים, ודן ביטון שחקן שחייב ביטחון, תמיד אני מדבר על חוגי בהפועל חיפה, דן ביטון חייב את הביטחון להרגיש שבונים עליו שהוא בנקר, ללטף אותו, ומביאים לו שחקן על הראש, פחות או יותר, אני לא יודע איך הם משתלבים ביחד, יהיה מעניין לראות את זה.
אתה יודע מה זה מעניין? כי גם הבלם, דיברנו על זה בפרק הקודם, שלא בהכרח באר שבע הייתה צריכה עוד בלם, כי אחרי שמיגל ויתור חזר, ופתאום אתה רואה את בלטקסה, ואת אור בלוריאן, יש איזה מרקם, מי כמוכם יודע, חדר על בשק, שכולם, יש איזו היררכיה ברורה, וכולם יודעים מי משחק, ואיך שחק, יש אווירה טובה בחדר על בשק.
אבל זה דומה ושונה, כי בלוריאן ובלטקסה, עם כל הכבוד, אין להם את המעמד של דן ביטון. הם יודעים שהם יכולים לרדת לספסל, ובא עכשיו בלם בכיר, אני מניח שהם ירדו לספסל, לפחות אחד מהם. אבל דן ביטון, שהוא הציר המרכזי, הרכש של הקיץ, בא שחקן באותו סגנון, זה סיפור אחר.
כאילו הדבר היחיד שיכול לקרות זה שאליאל פרץ ירד לספסל, ושדן ביטון ייכנס לשלישייה באמצע,
כי בתכלס... הם יוכלו לחיות בשלום אם אליאל פרץ ירד לספסל, גיל.
אליאל פרץ אדיר.
אבל...
אדיר, אנדררייטד גדול במה שהוא עושה העונה, אגב.
אז דן ביטון...
אליאל פרץ ארבעה שערים, חמישה בישולים העונה.
הביאו את הקשר למה?
לחזק את הסגל.
קבוצה ככל שיש לה שחקנים יותר טובים וקרב יותר גדול, אתה לא צריך, אתה יודע את זה לבד, כאילו, אתה יודע, שיש תחרות על ההרכב, יש לך כל כך הרבה שחקנים טובים, והם לוקחים גם, אתה יודע, אולי גם ימים רעים יגיעו, לא הכל חלק בעונה, ובעניין הבלם, גם ויתור, שהוא בלם ענק, אבל הוא מאוד מאוד פציע, אתה לא יודע מתי פתאום, לא שאני חס וחלילה מאחל לו את זה, אבל...
גם אדום איזה מרפק בקליל.
כן, אבל ויתור כבר חזר ונפצע והלך וחזר, ואתה יודע, אז כשאתה יודע שיש לך, אז הביטחון והשקט בקבוצה הרבה יותר גדול.
אני גם חושב שההחתמות האלה של הפועל באר שבע, הם אפילו עם מחשבה לעונה הבאה. ממש כאילו לבנות את הסגל, את השלד הזה שבקיץ, במידה והם יהיו במפעל אירופי, והם כנראה יהיו במפעל אירופי, כבר יהיה מוכן. הכל יהיה מוכן.
אתה יודע, הוא גם פתח את השנה, קוז'וך, בכזה מין גמגום כזה, לא?
כן, משמעי, תאפילו לאירופה, הפסידו בגביעת אוטו לטבריה.
מדהים, מדהים, ההתקדמות והיציבות שהקבוצה הזו מראה, באמת.
אגב, הפועל באר שבע ומכבי חיפה, אני רוצה לפרגן להם על המערך מדיה. אני כל פעם נוגע בדברים שהם מעבר, כי גם ההצגה של גיא מלמד, ובטח ההצגה של יורי מדיירו, שאני לא יודע אם ראיתם את ה-AI של אלונה ברקת ורן קוז'וך. אם לא ראיתם, אתם חייבים לראות, זה רוצח מצחוק, הם עשו את אלונה ברקת ואת רן קוז'וך ב-AI, כאילו יש להם ולוג, ומציגים את השחקן החדש, שרן מבקש בעצם עוד פורטוגלי, כי יש להם כבר שניים, למרות שמיגל ויתור נחשב ישראלי. אגב, כמאמן, זה משהו שחושבים עליו? כשמביאים שחקן, אתה יודע, על ההשתלבות שלו, שאולי יהיה לו יותר נוח.
כן.
אתה יודע, יש לו גם את אלדר לופס שם, כמובן, וגם את מיגל ויתור. אתמול כבר הייתה תמונה של...
גם פון, הוא חצי פורטוגלי. וגם פון. ורדה, הוא חצי פורטוגלי.
דבר פורטוגזית, נכון? אתמול כבר מיגל ויתור מארח את יורי מדיירוש ואת המשפחה שלו, בבית. אתה יודע, כל עניין ההתאקלמות, זה דבר חשוב.
כן, אז הנה, אז אתה בעצמך, אתה יודע, תחשוב עכשיו שיש ישראלי, איפה יש לנו היום ישראלי? בגנק או בגנט? איפה?
בגנט. גנדלמן. גנדלמן.
גנדלמן, ותחשוב שהם מביאים עוד ישראלי. ברור שברגע שהישראלי הנוסף מגיע, ברגע שיש לו את גנדלמן שם, זה הרבה הרבה יותר נוח מישהו שמקבל אותך והוא איתך, וגם בשפה וגם בעיר להכיר אותה.
דיברו על זה במכבי חיפה, שבשנים החזקות שלהם, שבקדנציה הקודמת של בחר, דיברו הרבה צרפתית בחדר הלבשה. קורנו ובטובינסיקה וסק ופיירו, נדמה לי דיברו צרפתית, ועכשיו הולכים שם וכולם מדברים ספרדית או פורטוגזית.
פורטוגזית.
כן. אז זה שיקול.
טוב, אז הפועל באר שבע, אנחנו כל פעם מדברים על משחקת לפני, משחקת אחרי, אז היא משחקת אחרי ביתר ירושלים אמנם, אבל לפני מכבי תל אביב ומכבי חיפה, היא משחקת בשבת הפועל באר שבע, היא מארחת בטרנר את מכבי פתח תקווה, מכבי פתח תקווה מגיעה אחרי שני ניצחונות. מכבי פתח תקווה לכאורה מגיעה במצב רוח טוב, במומנטום חיובי. יש לה מה למכור במשחק הזה, מוטי?
לא תלוי בה, אתה יודע, אני חושב שהכל תלוי בפועל באר שבע, וכמו שראיתי את הפועל באר שבע עד היום, הם באים לכל משחק מוכנים, הם לא מזלזלים באף יריבה, הם לא חושבים שיש משחק קל, הם עמדו במשימות שלהם, גם כשהם שיחקו פחות טוב, הם ידעו לנצח את ה-1-0, אז לא יודע, זה מכבי פתח תקווה תבוא מוכנה, לא בטוח שזה יעזור לה.
כן, הפועל באר שבע צריך להגיד עם 18 משחקים רצופים בכל המסגרות ללא הפסד, נתנו את הנתון הזה בפרק הקודם, 15 ניצחונות ו3 תוצאות תיקו.
19 אחרי מחר.
19?
כן, ברור.
בדוק?
זה בדוק, כן, הפועל באר שבע ברור שפייבוריטית, בטח בבית, והיא קבוצה, אתה יודע, אנחנו תמיד מדברים על מכבי חיפה, מכבי תל אביב, ומשהו שאנחנו לא יכולים להגיד על שתי הקבוצות האלה, שאפשר להגיד על הפועל באר שבע, זה היציבות, זה השקט, זה הגנה חזקה, זה לנצח משחקים קשים, זה לא לספוג בסמי עופר נגד הפועל חיפה כזה, ולנצח משחקים, וגם אם שהם יוצאים תיקו בסכנין, זה לא נורא, כי הם ניצחו משחקים גדולים.
וגם התיקו זה בלי שהם ספגו.
כן, יש להם הגנה מאוד חזקה. מכבי פתח תקווה יש להם מה למכור איזה, אתה יודע.
אתה חבר של תמיר לוזון, לא? מה אתה מייעץ לו?
לא, אני לא חבר בכלל, אבל תמיר יודע איך לבנות קבוצה ואיך להכין קבוצה, ומאמן צעיר, ואתה יודע, מוטיבציה, ודבר איתה מה שצריך, אבל מה שקשור למקצועי, הפועל באר שבע.
זה מסוג המשחקים שמאוד תלוי איך הם מתחילים. זאת אומרת, אם באר שבע תתחיל חזק ותפקיע גול מהיר, מכבי פתח תקווה היה לה מאוד מאוד קשה לצאת משם בשלום, אבל אם היא תעבור חצי ראשון בלי לספוג, להחזיק טוב, אז
זה מקבלו דקה 80,
אני אומר, יכול להיות, זה מאוד מאוד תלוי איך המשחק הזה מתחיל.
אני אגיד לך מה מעניין אותי, אני מדבר על זה כל הזמן.
זאת אומרת,
אימנתי או אימרתי? זה משהו אחר, זה עוד שונה.
אם אימנת, הילדים,
רגע, אבל זה יחסי כוחות של איטליה ישראל באולימפית שהייתם?
הנה, תשאל את מוטי, מוטי אימן אותי. אתה שומע? הנה, כך סיפור שצריך להיספר באיטלקית, באיטלקית אבל. הייתה לי בהפועל תל אביב תקופה עם גוטי, שהיא לא היי-איי. היו איזה כמה משחקים לא היי-איי. מוטי וניר, זה היה בנוער, נכון?
מה, הנבחרות?
מוטי מן אותך בצעירה.
בצעירה, נו, כן. בקיצור, הגעתי לנבחרת הצעירה, היה יובל שפונגין. היה לו תקופה גדולה, אחי. ואני לא זוכר מה היה, היה התלבטות, מוטי קורא לי, אומר לי, תקשיב, אתה הולך לשמור.
עוד פעם שילמת למישהו שינחס מגן ימני.
לא, לא יודע, או שהוא נתקע במעלית, יובל, או שלא הגיע. מוטי אומר לי, תקשיב, יש לך שחקן ג'ובינקו. שחקן, אם הוא הולך להשתין, אתה אחריו. אתה לא עוזב אותו בחיים. מכאן, מוטי ידבר.
כן, עכשיו אני יודע. קודם כל, אתה זוכר את הנסיעה הזאת?
ברור, מה זה? מה זה? זה איזה מקום שכוח אל.
נסענו לאנקונה, 6 שעות מרומא, באוטו. זאת אומרת, חזרנו באוטו, נטסנו לשם. לא נתנו לנו טיסה לא חזור, פנימית. ונפלנו על יום כיפור. את זה אתה זוכר? אתה צמת?
אני עד היום לא צם, אבל
אתה לא. לא, אני אומר,
המשחק
היה, המשחק היה, לא, רק שתדעו, כאילו, היה משחק ביום ראשון. היה ביום ראשון באיטליה, וביום רביעי גומלין בארץ. אבל המשחק היה ביום ראשון.
לוי, אתה מחר אותנו, שיהיה בריא.
המשחק היה ביום ראשון, שביום שישי בערב נכנס יום כיפור.
אוקיי.
עכשיו היינו בסגל 20, 22, 19 בטוח צמו. חוץ מקנדה.
קנדה וערבים.
מה?
קנדה וערבים.
כן, אני לא זוכר מהם מהמגזר. לא חשוב, אני לא זוכר אם היו בכלל.
ניסה להעתיק נראה לי.
לא משנה, בקיצור, היינו, השחקנים צמו, משישי בערב, עד מוצאי שבת, וביום ראשון משחק, עם איטליה באיטליה, עם ג'ובינקו, עם בלוטלי, עם מרקיזיו, כאילו נבחרת קטלנית. ואומרי, קנדה צריך לשמור על ג'ובינקו, אתם זוכרים את ג'ובינקו?
ברור, הנמלה האטומית.
הנמלה האטומית, אז הוא היה ביובה, הוא היה בסי, היה אחד השחקנים הכי טובים.
אין, היה לו מגן
קשה. אבל שמחתי עליו, האמת שידעתי שהוא יכול לשמור אותו. מה שאמרתי לו, הכי חשוב, אומרי, תנסה לא לקבל מהר צהוב. אל תקבל מהר צהוב. קבל מהר צהוב, תתחיל להיות מוגבל, אתה יודע, הוא דריבליסט, אחד על אחד. אמר לי, אל תדאג. עכשיו, הוא קיבל צהור. אני לא יודע באיזה דקה. אני לא זוכר באיזה דקה.
למה קיבלתי צהור?
אני לא יודע מה עשית, אבל חכה. קיבל את הצהוב, קיבל צהוב, עברו שתי דקות אחרי שהוא קיבל את הצהוב. עכשיו, כשהוא קיבל את הצהוב, ראיתי אותו מדבר עם השופט. עכשיו, אני מסתכל, אומר להם, הספסל, מה הוא מדבר עם השופט? הוא לא יודע אנגלית בכלל, מה הוא מסביר?
אנגלית שפת אבא היה לי.
טוב, דקה אחרי זה, או שתי דקות אחרי זה, הכדור יוצא לאאוט, ליד הספסל. עכשיו, אני לוקח את הכדור, והוא בא להוציא אאוט, הוא מגיע ממני, בא להוציא אאוט. אני לא נותן לו את הכדור. אני אומר לו, אני רוצה לדעת, אמצע המשחק, מה אתה אמרת עכשיו לשופט באנגלית שקיבלת את הצהוב? הוא אומר לו, מה אמרתי? אמרתי לו, in my mother, no touching. in my mother, no touching. תתרגם להם.
ואימא שלא נגעתי בו.
טוב, חצי שני, חצי שני, המשחק נעצר. זה אני רואה אותו עושה ככה, ככה לשופט.
נכנס לזבוב לפה גילה.
נכנס לזבוב להם, הוא לא יודע להסביר לו. הוא אמר לו, וואי, וואי.
וואי, יואו, תשמע.
את זה לא הכרתי.
מה אתה נורא?
לא הכרתי.
אבל החזקת עם צהוב עד הסוף?
כן, כן.
גילי, אתה שומע?
רגע, כמה נגמר?
0-0.
0-0.
ופה הפסדנו עם בלוטלי חד. בלוטלי צמד?
גול מרחוק הוא נתן.
בלוטלי צמד, בלוטלי צמד, וזה, הביאת, הבלונדיני של מילאן, המהיר,
אבאטה.
אבאטה. הבאתי היום, אתה יודע, היום הוא המאמן פרימוורה של מילן בי, הוא המאמן שלהם, אבל הוא נתן את הגול השני. בגומלין אני לא חושב ששיחקת, אבל
לא, גומלין לא, גומלין לא. אבל קיבלנו גומלי בלוטלי, ביתה חופשית.
אני זוכר את זה.
כן,
בטח. הביא תעלה בלי כפפות, שיהיה בריא.
אבל הוא סיפר לי עוד משהו מצחיק, נכון? עם הבן שלי.
לפני שנסענו, היינו ב... לא, אני לא יודע אם זה המשחק הזה.
לא המשחק הזה, היינו, זה היה תקופה.
היה בכפר המכבייה.
היינו בכפר המכבייה, איזה חג. ורצינו, כאילו, אנחנו התכנסנו בכפר המכבייה לפני נסיעה. ואז אמרו, כאילו, נביא את המשפחות, כאילו, מי שחברות, אחים, מכל אחד יביא את מישהו.
ההתלבטות, ביני לבין שפונגין, עוד פעם. זה היה כמו בונדר, אחרי אותו דבר. ההתלבטות, וזה הבן של מוטי נצמד אליי, מוטי קהל. אמרתי לו, איך קראו לו, שאלתי?
דן.
דן, חבד אותי, לך לאבא תכף. תגיד לו, אבא. אל תתלבט, תן לו אמרי לשחק. תקשיב טוב.
זה מה שאמרת על הבן של מוטי להגיד.
בסוף,
מה? בן כמה הוא היה אז?
היה בן 7.
אתה שומע? תקשיב.
אתה לא בוחן, הבן אדם לא בוחן.
תקשיב, הוא בא אליו, אני רואה ככה מסתכל, בקיצור, אני קולט את מוטי מחייך. יונה מוחרת, מה במשחק?
לא מתלבש.
ברור, נו, מה?
מה
אבטה? לא, אבל הבן שלי בא, אמר לי, אבא, באמת, תדע לך שקנדה הרבה יותר טוב מ...
אחלה דן, מבין כדורגל, מגיל קטן.
יאללה, בוא נחזור למחזור ה-20, ולמשחק שפותח את המחזור הזה, בית סטדיון טדי, באווירה טובה, מדברים על לפחות 20 אלף צופים, נקווה גם שהאווירה תהיה טובה תוך כדי המשחק, כי סכנין מגיעה לטדי, ואנחנו זוכרים מה קרה בסיבוב הקודם, אגב, באקו, משחק ששידרתי, זה היה נורא, בלי קהל, בתקופה של הרבה מאוד אזעקות, אגב, בצפון, ובסופו של דבר כן אישרו שם את המשחק, וביתר די נעצרה, אחרי שהגיעה באמת בתקופה טובה, הפסידה שם 2-1, וביתר ירושלים, קודם כל מגיעה אחרי ניצחון, אבל היא עוד הפעם, במין תקופה כזאת, לא יציבה, כן יציבה. כאילו, היא לא יציבה בתוצאות, אבל כן יציבה, כי לפי דעתי, ברק יצחקי קצת מצאת את האני מאמין החדש לו אולי?
אני חושב שכל העונה הם יהיו ככה. הם קבוצה שתמיד כיף לראות, אם אצילי עוד יותר הוסיף עניין וצבע, הם לא מספיק טובים הגנתית, הם תמיד יספגו, כיף לראות אותם.
אבל ההרכב יותר מאוזן בשני המשחקים האחרונים, גם בגביה וגם בליגה.
אמרנו המגנים, מורוזוב מגנים, אני ליאון מזרחי מגן שמאלי, אומרים שגם מחר הוא ימשיך עם ההרכב הזה, סורו חייב לשחק 6, יש גם עניין סביב מרון ג'ורג' הם מחכים לחלוץ ניגרי מהליגה השוודית, קלו.
נכון, נכון.
שלא משחררים אותו מקבוצה בשם ורנם או בשוודיה, ועד שהוא לא מגיע, הם לא משחררים את מרון ג'ורג', ומרון ג'ורג' יודע שהם רוצים להיפטר ממנו, ומציעים אותו לקבוצות, אגב, הפועל חיפה רצו אותו, ואני לא מבין למה הם כזה אנטי על מרון ג'ורג', אני חושב שהוא חלוץ טוב.
מסיבי מאוד.
בטח שהם הולכים לשחק עכשיו הרבה עם שוע כחלוץ מרכזי, בשביל פנות מקום להצילי, אז... אני הייתי משאיר אותו, אני חושב שהוא 9 טוב לקבוצה ברמה של ביתר ירושלים, מתעקשים להביא מישהו אחר, נראה איך זה יסתיים.
תראה, לאורך השנים סכנין ידע לבוא לטדי ולעקוץ את ביתר ירושלים, בגלל, אתה יודע, כל האווירה העוינת הזאת שתמיד היה, הקרמה לפעמים עושה לך הפוך, אבל אני חושב שסכנין חלשה. אני ראיתי את סכנין בשבת הייתי במכבי חיפה, אם המגרש היה אחר, זאת אומרת, המשטח באקו חיסל את מכבי חיפה.
אגב, אתמול בשידור שלך, אתמול היו כמה מגרשים לא פחות גרועים, אגב, ממה שקורה באקו.
סן ז'ילואז היה שם
משהו נוראי, וגם בריגה.
וגם המגרש שם בריגה. המגרש בריגה זה צריך לעשות עליו סדרה בנטפליקס.
ממש.
להבין.
ממש.
מה קלה? זה כאילו לקחו יציע, עמודים, עצים, ראו יש שטח ביניהם.
חוס אחר.
כאילו היה יציע, והיו שם עמודים, וכמה עצים, ואז מישהו היה לו רעיון, אמר, שמע, בוא נעשה דש. אפשר לעשות מגרש. ושמו את המגרש.
איזה
דבר. אתה לא מבין, אתה לא מבין.
נגיד, אתה יושב מאחורי השער הזה, אלה שיושבים פה משלמים חצי כרטיס, הם לא רואים את השער הרחוק.
כמו שלא רמת גן.
איזה רמת גן?
אפשר לבנות אצטדיון, עוד מגרש בין השער לבין היציאה.
רמת גן זה מגרש כתרגל לידו.
מה אתה אומר?
אני אומר לך, אלה שיושבים מאחורי השער הזה לא רואים את השער מרחוק.
היה פעם בבלומפילד כרטיס שרשום עליו מראה חלקי.
באמת? מה, כי היה מאחורי עמודים או משהו?
כן, היה רשום על הכרטיס מראה חלקי.
כשבונדר פתח.
בסיבוב הקודם סכנין ניצחו את ביתר, זה המשחק אולי הכי טוב של סכנין העונה, 3-1 עם קוג'ו שגילינו אותו.
נכון, שנעלם מאגב מאז.
סיבוב שלם עבר, וסכנין עם ניצחון אחד מאז, רק על אשדוד 5-3.
וואו, אבל התחלתי להגיד, אני שידרתי אותם, אם לא המגרש הנוראי באקו, הם לא היו מחזיקים מעמד נגד מכבי חיפה, ואני לא חושב שהם מספיק חזקים בשביל להצליח לעצור את ביתר ירושלים בטדי, עם הקהל, עם הטירוף. ככה נראה לי לפחות לפני המשחק. עוד יש להם את הסיפור הזה בוועדת משמעת, אין שם שקט, כאילו יש שם הרבה בעיות.
אה, ואומאונגה כמובן, כל מה שקורה עם אומאונגה.
כן, זהו, נדבר על זה.
זהו, הסתיים.
אומאונגה שוחרר סופית מהקבוצה בעקבות...
לא, אבל לא שוחרר לו שחרור, הם מפסידים טכני או לא מפסידים טכני.
הסיפור עוד לא, אין עדיין החלטה, אבל אומאונגה בכל מקרה עוד היה אמור לשחק נגד ביתר, כאילו הם אמרו שבחוזה יש לו כאילו עד אחרי ביתר, זה לא יקרה, הם לא לוקחים את הסיכון הזה הפעם, נגד ביתר הוא כבר לא ישחק, הוא שוחרר רשמית, הוא יכול לחזור לבלגיה בראש שקט, מה יקרה אם סכנין עוד נצטרך לחכות אם זה יהיה באמת הפסד טכני נגד מכבי חיפה? רק נאמר עוד הפעם, השעה 3. המשחק בטדי יהיה בשעה 3. עוד הפעם רואים שיש הרבה קהל, אז כל הטענות האלה של אנשי ביתר ירושלים שהם צריכים לשחק רק במוצאי שבת, זה הולך ומתבטל, בטח בעונה הזאת שאנחנו רואים את המשחקים שביתר מביאה הרבה מאוד קהל.
קודם כל, יש לך ספק שזה ייגמר בטכני עם סכנין וחיפה?
שמה, שיגמר הפסד טכני?
ברור, ככה זה ייגמר בסוף, אתה יודע.
כן?
ברור, חד משמעי.
אני לא יודע.
ועוד משהו, אמרתי לו שאני לא אגיד, אבל אני בסוף כן מחליט להגיד. התכתבתי עם ברק יצחקי השבוע.
באמת?
כן, הוא הגיב לי על איזה סרטון בפייסבוק. אז סתם, אתה יודע, לא בקטע של עיתונה, אני לא עיתונה, אבל כאילו אמרתי לו, מה עם שואה, מה עם זה, איך הם מסתדרים? והתדמית של שואה, אתה יודע, כבעייתי כזה ולא שמח, תשמע, הם חברים ממש טובים. האימונים ברמה גבוהה מאוד. הוא מספר לי על שואה שהוא מקצוען ברמה חריגה.
מי חברים מאוד טובים?
שואה
ואצילי.
חשבנו שואה ויצחק.
לא, לא. הוא מוכשר ברמה חריגה, הוא אומר. עכשיו, בקטע הגנתי, אם היו יכולים איכשהו עוד להתחזק, אז הם באמת היו יכולים לדבר על אליפות. אבל כרגע זה אפילו לא קרוב, אחי, כי אליפות מבחינתם זה מקום שלישי, בוא נניח, רביעי בטוח, בוא נגיד שלישי.
כרגע הפער הוא 8 נקודות.
בסדר, הוא העביר את המסר שביקשו ממנו להעביר.
זהו, עבר המסר?
אחלה ברק.
לא, צריך להגיד, כרגע ביתר 8 נקודות מהפועל באר שבע, אפרופו דיונים, גם הפועל באר שבע לא מוותרת עדיין על הנקודות שלה. שזה גם משהו צריך להזכיר, אתה יודע, הנקודות שלקחו להפועל באר שבע נגד סכנין, כל הטבלה הייתה נראית אחרת.
גם מכבי פתח תקווה...
לא, הם לא הודיעו להם, אבל אני חושב שקיבלו הודעה ש...
שאז הוא עוד היה רשום, כן, שאז הוא עוד היה רשום
בהתאחדות. מכבי חיפה זה אחרת, אתה תראה שיגמר, אתה תראה
שיקחו את הנקודות. הוא לא הופיע בטופס המשחק הממוחשב, וזאת בעצם הבעיה. אז ביתר ירושלים זה קורה נגד...
חצי ליגה מחכה לשינוי תוצאה עם סכנין.
כן. לראות מה קורה שם.
יהיו לזה השלכות, אה?
טוב, בואו נתקדם למשחק הבא, אשדוד, הפועל ירושלים. בואו נתחיל לדבר על קבוצות שהחליפו מאמן, כי זה קרה בשתי קבוצות השבוע, אשדוד נפרדת מאלי לוי, ואשדוד מארחת את הפועל ירושלים. קלמי סבא נעמוד על הקווים, נכון?
כן, זאת העונה, אני חושב, שהמון המון שנים, ביחסית, אנחנו לא אוהבים פיתורי מאמנים וחילופי מאמנים, וזאת העונה הכי רגועה בשנים האחרונות מבחינת פיתורי מאמנים. סטטיסטית, הכי רגועה. אז אתה יודע, באמת אפשר לספור על יד אחת את...
כאילו, אם אתה מוציא את חדרה, אז בכלל, כי חדרה לבד פיתרה פעמיים.
כן, אבל חוץ מזה, ממש תסתכל.
קבי פתח תקווה, כן. נתניה. סכנין לא, קש לא, נתניה. כן, ממש, ממש קצת קבוצות האמת.
כן, ככה זה צריך להיות, שקול.
מזכיר לי, הפיתורי מאמנים בשנה שעברה, הם עשו משהו חדש בלאומית. בתחילת עונה, הם מצלמים את השחקנים והמאמנים. לפני שמתחילה עונה, הם
מדיה דיי כזה.
כן, באים לקבוצות, מצלמים את כל הסגל ומצלמים את המאמנים. אמרתי, מה אתם מצלמים את המאמנים? פה בליגה הלאומית באוקטובר 12 מאמנים כבר מתחלפים.
צריך לצלם את המאמן עם כמה חולצות.
כן, הוא עובר לפה, הוא חוזר לפה, שיהיה להם בכל מקום.
תדע לך שבמחזור הקודם שדבריה ניצחה את חדרה, לפי דעתי היא גזרה עליה כבר את הירידה ללאומית, ואם אשדוד לא תנצח את הפועל ירושלים, או אם אשדוד מפסידה לפועל ירושלים, לפי דעתי, ואין לי הרבה מושג, כן? יש כבר שתי הורדות, אחי.
כן, אז הוא הקדים אותי, שאני חושב שבמחזור האחרון, ההפסדים של אשדוד וחדרה היו מאוד מאוד משמעותיים, מאוד משמעותיים. קודם כל אשדוד הפסידה להפועל חיפה, החמיצה פנדל בדקה האחרונה, יכלה לחזור עם נקודה, שזה אולי מבחינת טבלה, לא כזה, אבל מבחינת הרגשה, זה, 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 זה משהו אחר. וההפסד הביתי של חדרה לטבריה בעיניי היה מאוד מאוד משמעותי, נפתח שם פער של 6 נקודות.
6, נכון, 6, 6, 6 ויכולת, זה לא רק שם אלה היו 6 ויכולת.
זה, אני חושב שאני בלי משקפיים.
אז לא, בהם סמך אשדוד והפועל חדרה עם 13 נקודות, טבריה עם 19 בעצם מעל הקו האדום, ואז יש את מכבי פתח תקווה, והפועל ירושלים עם 20 ו-20, וגם סכנין שם. שוב, אם אשדוד מנצחת את הפועל ירושלים, היא מתקרבת 4 נקודות מהפועל ירושלים, וממכבי פתח, אתה יודע, הכל, זה יכולה להידבק בחזרה.
המחזורים הקרובים,
אשדוד... יכולה להידבק בחזרה, ומה קורה אם לא? מה קורה עם הפועל ירושלים?
אני אומר לך, זה ברמת הנגמר. השאלה, קודם כל, השאלה שאני רציתי לשאול, האם זה נכון לפטר את אלי לוי, לדעתכם?
לא יודע, אני חושב שגם, אלי גם יכיר מאוד, אלי גם כאילו, הוא עבד גם ב...
הוא לקח אליפות עם הנוער לפני זה.
והוא עכשיו בבית?
בשנה שעברה הוא עשה פלייאוף תחתון נדיר.
כשאתה מגיע לעמדת המאמן, אתה הכי קרוב לדלת. משם לא חוזרים אחורה. ככה זה, היה שנים במועדון, בנוער, הצליח מאוד, עלה לבוגרים, אתה מתקרב לדלת יציאה. ככה זה עובד.
אני חושב שגם אם, באמת, גם אם פאפ מגיע לאשדוד, אני לא רואה איך הוא מצליח.
אז זאת השאלה, אם באמת כאילו היה נכון.
פאפ של העונה או של...
פאפ של העונה מזכיר את לחמן עם כל הזה.
בסוף קלמי סבן לא אימן, נכון? אימן איפשהו, אני מפספס, קלמי סבן אימן פעם?
אימן במחלקות נוער אולי, אני לא יודע.
הוא כבר היה מחליף כמה פעמים כעוזר, לדעתי.
נתניה אולי, לא?
בכמה מקומות כאלה שהוא היה. הוא חושב שהוא אימן בלאומית לבד.
נכון, זה בטוח. נכון, נכון, נכון.
נכון, הפועל פתח תקווה.
גם אשדוד וגם חדרה, כאילו לא מינו מאמן חדש למעשה.
לא, עדיין לא מינו מאמן. תראה, לגבי אלי לוי, אני לא חושב שפיתרו אותו כי מאשימים אותו במצב, אני חושב שיותר פיתרו אותו כדי לשנות אווירה, אולי להביא מישהו שיצליח לחבר את הקבוצה, להרים אותה, זה לא שאומרים עכשיו, בגללו אנחנו שם, הוא עשה עבודה רעה.
גם תקשורתית אין עליו ביקורות, יותר מדי מה שאני מתרשם, והוא החזיק שם עונה וחצי, שזה יפה, כאילו זה הרבה מעל הציפיות. ועונה שעברה בשיא המשבר, השאירו אותו, והם היו במצב דומה לדעתי לפני הפלייאוף התחתון, ושם הם עשו ריצה ענקית שהשאירה אותם בליגה על חשבון הפועל תל אביב. הפעם לא נתנו לו לסיים את המשבר הזה עד הסוף. יהיה מעניין לראות, אני לא חושב שקלמי סבן יהיה שם עד סוף העונה.
תראה, לאשדוד, לא, הם ימנו מאמן בוודאות, אבל אני אומר לאשדוד, מה קורה כל כמה שנים? אשדוד היא קבוצה שקודם כל חושבת על שיווק שחקנים. זאת אומרת, היא משחקת עם הרבה מאוד צעירים, או כאלה שגדלו באקדמיה שלהם, שהם עושים עבודה מדהימה דרך אגב. הם מגדלים שם שנה אחרי שנה כישרונות, אפילו הטוריאל של
הפועל
תל אביב, זה שחקן שגדל שם, ודרך אגב, זאת אחת הביקורות היחידות שאני שמעתי על אלי לוי, כי הוא היה אצלו, והוא די ויתר עליו, וכנראה לא הבין מה יש להם.
אם הוא שחרר אותו, צריך לשבת בצוהר.
הוא נתן לו לשחק אפילו בקדם עונה שעברה, מגן שמאלי.
כן, כאילו זה הדבר היחיד שהייתה איזושהי ביקורת לגביו.
זה קורה אבל.
נכון, גם זה קורה. אז אני אומר, כאילו אשדוד, מצד אחד היא מביאה, גם הזרים שלה, בדרך כלל, הם בני 19-20, זאת אומרת, הם מחפשים זר, כישרון ואקזיט ולמכור אותו. אז לפעמים יש לזה מחיר. והעונה הזאת, זה העונת המחיר. נכון, הרי אשדוד, יש לה 3-4 שנים בליגת על, ופתאום היא נופלת, וישר בעונה אחרי זה היא חוזרת, ועושה 3... וזה המחיר של הזרים הצעירים והסגל הצעיר. בגלל זה הם עשו את המהלך הזה של ניר ביטון וקריאף, כי הם הבינו שאולי הם לא בשיא שלהם מבחינת כדורגל, לפחות זה שני שחקנים עם קצת ניסיון, שאולי הם יחברו איפשהו את הצעירים מסביב.
אוקיי.
שמע, שמעתי עכשיו את הניתוח של מוטי, בוא נחדר הירדו ליגה. לא צוחק.
שמע, סגל שחקנים אשדוד יותר מוכשרים מחדרה.
לא, באמת עכשיו שמעתי את הניתוח שלו, שמע, הם הביאו עכשיו שני שחקנים, גם אופיר קריאף, עזוב כבר מעבר לסיעה, הנוכחות שלו והניסיון, וניר ביטון.
לא אגיד לך לבבות באינסטגרם, מה?
לא, ניר ביטון, כוכב, שחק 10 שנים בסלטי.
חדרה, יש עכשיו משחקים קשים, אני חושב. זאת אולי הבעיה.
יכול להגיד לך, תכף את המשחקים של חדרה.
יש לנתניה עכשיו.
נכון.
רגע, אז מי עומד שם על הקווים עכשיו? קוסטיקה בינתיים? בחדרה?
כן, אני כרגע
דור לוי, לא.
דור לוי מהנוער, העלו אותו לבוגרים.
מי זה דור לוי? אח של זה?
לא, 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 לא
דור לוי. פועל חדרה משחקים קלים, מוטי. יש לה מכבי נתניה יום ראשון. ואז היא מארחת את מכבי חיפה, ואז היא יוצאת לטדי, נגד בית"ר ירושלים.
זה אמרתי שלחדרה יש עכשיו 13 נקודות ושלושה משחקים מאוד מאוד קשים.
0-10, מסיימים. אתה תראה.
יחס שערים?
לא, אתה יודע, לפעמים אתה מכיר את זה, שאתה יודע שיש לך את הסדרה הכי קשה בעולם, אתה יודע, אתה אומר, אין, לא יהיה לי פה אף נקודה, ובאיזשהו מקום אתה מפתיע ולוקח משהו, אז...
המשחק מפתח שם נגד נתניה, אם הם לא מנצחת, אחי, זה כבר 13, ועוד, אפילו עם דבר יצאו טקו, זה נהיה, זה כשבע נקודות ופרש שערים, המצב בחירה.
כן, אז רק נגיד, אשדוד עם 8 מחזורים ללא ניצחון, הפועל ירושלים אגב עם ניצחון 1 ב-6 המחזורים האחרונים. זיו אריה מעמדו איתן, אנחנו מדברים על זה כל הזמן, נכון? אין סיבה.
לא זיו אריה מעמדו איתן, הפועל ירושלים מעמדה איתן.
עם זיו אריה אתה אומר.
לא, אנחנו מדברים על זה, אני שומע כל מיני פרשנים שאומרים, תקרת זכוכית, צריך לעשות משהו חדש, הוא מצד עצמו, זה אחלה הצלחה, הם נשארים בליגה, לא מסתבכים בתחתית.
אני מת עליו.
שחקנים צעירים.
אתה מכיר אותו אישית, מוטי?
זה כיף.
ברור, מכיר אותו.
אחלה בן אדם גם, אה?
אני חושב שהוא דמות מדהימה בנוף שלנו.
לא, מקצועית, הוא עושה שם סמים.
וגם מקצועית, לא, זה ברור, זה בכלל לא. אני אומר על... יש כאלה שקצת, אתה יודע, לא יודעים איך לאכול אותו. אני חושב שהוא...
הוא אוף מוזר כזה, הוא סופר אינטליגנט והוא מצחיק.
אני גם מת עליו. ברמה אישית, כאילו, לא מכיר אותו ברמה אישית, אבל איך שהוא מתראה... קיבל מכתבים מאנה פרנק, זה היה הצגה. איך שהוא מתנהל, זה דמעות. עוד משחק, עירוני קריית שמונה בני ריינה, זה כאילו קרב על הפלייאוף העליון, נכון?
משחק סופר חשוב.
זה השישית נגד השמינית, יש רק נקודה אחת ביניהן. אבל השאלה אם זה לכאורה קרב על הפלייאוף העליון.
אני חושב שזה לכאורה, אני לא חושב שקריית שמונה...
בדיוק.
קריית שמונה היה לה איזו סדרה טובה שהוציאה אותה בכלל מהמאבקי תחתית כרגע. למזלה, אשדוד וחדרה הקבורות שם למטה,
אז... לא משיגות נקודות.
המקודות שהם לקחו, הם נתנו להם המון אוויר להרבה זמן, אבל קריית שמונה בנסיגה, ולמרות זאת, אני חושב שבסופו של דבר, זה נראה שהיא תישאר בליגת העל, וזה הישג. כאילו, מי לא אמר ששתי העולות הולכות להיות שתי היורדות? זה הרי לא היה אחד שלא אמר את זה.
שומרים את הכסף הלבן ליום השחור? זה הנקודות שקריית שמונה עשו בסריה הזאת.
כן, עשו 5 ניצחונות וטקו ברצף.
אגרו, וזה יספיק להם להישאר, לא מספיק טוב עם פלייאוף עליון. ריינה החתימו את עומרי אלטמן.
יאללה. אני ראיתי את הסרטון הצגה שלו, אגב.
לא, ראה, שמו את החולצה שלו על כביסה. ראית, שמו אותה על כביסה.
טוב שלו על כבשה. אני הגבתי בסרטון שלו, דרך אגב.
מה הגבת?
אמרתי, כמו שדודו דן אומר, שנתיים בבלגיה, בסוף אתה מסיים בריינה. מה זה?
לא, אבל...
חזר מיוון, שיחק ביוון.
ריינה קבוצה מצוינת.
ריינה קבוצה מעולה.
ויש כסף, כנראה שיש כסף.
עומרי אלטמן זה מושל מהפועל תל אביב, צריך להגיד, נכון? הוא מושל מהפועל תל אביב.
הוא היה מושל ליוון, לבולוס.
מושל מהפועל תל אביב. ואגב, לגבי הסרטון, אני לא אוהב להתייחס לאיך ששחקן נראה, כי דיה סבא ורן לוי גם בזמנו ניפצו את כל הסטיגמות, אבל עומרי אלטמן לא נראה פיט. אני חייב להגיד את זה, לא נראה לי פיט.
קצת במשקל?
קצת צמיגי כזה.
יש לו נטייה קצת.
יש לו נטייה אגב.
הוא כבר לא ילד.
וכמה אלטמן?
הוא שנתון 94.
אל תשכח שהוא הפרזנטור, אבל ביוון.
מעל 30 כבר.
מה הוא היה?
פרזנטור.
של מה?
צמיגי אליאנס.
רגע, יכול לחזק אותם? יש לו מקום בכלל בבני ריינה? זה מוזר להגיד, אבל יש לו מקום בבני ריינה.
אני חושב שהיום במצבו יכול לשחק רק חלוץ, לא מוטי, מה אתה חושב?
איזה חלוץ? ואיפה הקרנב?
הוא משחק על קייס גאנם והנטי?
לא משנה, בתפקוד של אלטמן עצמו.
לא, אבל הוא משחק 4-2 הרבה פעמים, אתה יודע, הוא מין סקנד סטרייטר כזה, ליד החלוץ.
אני אגיד לך למה הוא אומר את זה, גילי, נו, אני מבין.
גיא חדידה, שהוא קשור לזה. למה גיא חדידה קשור לזה?
קשור, מה, הוא בעל משבצת, כן.
חדידה במשחקים האחרונים משחק.
מה אתה נורמלי?
חדידה במשחקים האחרונים משחק בכלל 6-8.
אתה יודע, אם אתה לא נשוי, אני בטוח שאתם זוג. אין פרגון. אתה יודע, גיא חדידה היה מוצאב, לא שיחק. מה גילי אומר בשידור?
מה?
אין, זה, אתה יודע, שחקן קריזמטי כזה שלא משחק, 6 פסים לגול. די, מספיק, גילי, נו, בחיית דין,
אגנו. גם מאוד אוהב את מימר.
בסדר, גמור.
אבל אני הסברתי לך למה. כי כשגיא חדידה היה פה, ושאלו אותו מי השחקן הכי גדול שהוא שיחק איתו.
לא, אין לו, זה לא, גילי, תראה, גילי, אפשר להגיד עליו הכל, אפשר להגיד עליו הכל, ישנוני כן, רדום כן, קריזמה מטורפת, לא, אבל הוא אמיתי. אין אצלו משהו אישי, הוא משהו, משהו יש לו על הלשון, הוא אומר אמת.
באמת.
אני רוצה להגיד לך משהו על מימר ועל ריינה. אני לא יודע עד כמה אתם יודעים איזה תנאים יש לריינה מבחינת קבוצה במהלך השבוע, כי אתה יודע, אנשים בבית באים, רואים את ריינה בטדי נגד ביתר ירושלים, רואים אותה בסמי אופיר נגד מכבי חיפה, הוא עובד בתנאים... אני יודע שהיה חודשים שלא היה להם חוץ ממגרש סינתטי, איפה להתאמן. וההצלחה הזאת, לבנות כזאת קבוצה, עם כזה סגל, לשרוד בליגת על ולעשות את הדברים שריינה עושה...
עונה שלישית כבר.
עונה שלישית. מה זה, סגל אדירה? זה פשוט, זה בלתי נתפס, באמת. עוד פעם, אני יודע שמשקיעים שם ורוצים, אבל יש להם בעיות. יש להם המון המון בעיות. הם לא מתאמנים בכלל בריינה, יש להם, הם מתאמנים באילות. הם מתאמנים במגרש של אחי, אתם זוכרים את התעילות, המגרש של אחי.
שם הם מתאמנים?
כן, ויש להם מאוד 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 קשה כל המסביב, כי זה מועדון שהגיע ב-6-7 שנים האחרונות, הגיע מליגה ג' פתאום מצא את עצמו בליגת על, וזה באמת, בני ריינה זה תופעה מדהימה בכדורגל שלנו.
אני זוכר שדיברתי עם ריף מסיקה, שהוא עשה עונות גדולות בלאומית, והוא הלך לחדרה לליגת על, ופתאום בינואר הוא חתם בריינה בליגה א', כן. אמרתי לו, מה אתה עושה? מליגה טל, שגם בחדרה את גירד את הדקות, אתה הולך לריינה, הוא אומר לי, לא, אנחנו רוצים לעלות ליגה. תוך שנתיים הם בליגה טל.
מדהים.
לא שמעתי על הקבוצה הזאת לפני.
עכשיו, אני אגיד לך משהו על הליגה שלנו, כמה היא מוזרה, כי אני כל הזמן נותן, או באמצע דיון, או בתחילה, או בסוף, אני נותן מספרים, אתה יודע, סטטיסטיקות, לא ניצחו, כן ניצחו. תשמע, ריינה, הניצחון שלה על ביתר בטדי, רגע, איפה זה רשום לי? שנייה. זה הניצחון היחיד שלה בשבעת המחזורים האחרונים. שזה כאילו מטורף שאתה מסתכל על הטבלה, והיא עדיין מקום שישי. הקבוצה ניצחה פעם אחת,
בשבעת
המחזורים האחרונים, והיא מקום שישי.
היא גם התחילה נהדר סיבוב ראשון.
הם הובילו את הטבלה באיזשהו שלב.
היה איזה רגע.
מחזור ראשון עם רביעה נגד נתניה, ועשו שם איזה רצף, והניצחון על ביתר צובע את התמונה בוורוד, לתת רביעה בטדי, זה עושה איזה רושם.
גם הגביע יחד עם מכבי תל אביב, אז זה כאילו משקיח אולי קצת את העובדה שבליגה הם יחסית מתקשים, אתה יודע, הם מגיעים אחרי הפסד.
סד לא מחויב ולא מחויב לכלום, הם חייבים לנצח את המשחק הזה, אתה יודע, נגיד מכבי פתח תקווה, פתחו טוב, 1-0, אחרי מומנטום של שני משחקים.
שורה תחתונה, מימר הביא אותם למצב שאם לא יעשו פלייאוף עליון זה אכזבה, וזה ההישג של מימר.
מטורף בעיניי.
אוקיי, איזה עוד משחק יש לנו?
הפועל חיפה טבריה דיברנו?
הפועל חיפה טבריה עוד לא דיברנו, אבל מה מדברים על הפועל חיפה אם אין מלמד?
שלא בא אף רכש אחר. הכוכב הכי גדול עזב ואף שחקן חדש לא חתם בינתיים.
שאל את מוטי, אם הוא יודע, אחרי גיא מלמד, כמה שחקנים, איזה שחקן נתן את הכמות גולים הכי גדולה, אחרי גיא מלמד.
כן, נדמה לי שהזר שלהם, יערה עם שניים.
נכון, עכשיו עם שניים.
אתה יכול להתקיל אותו?
לא, אתה קולט, אחי.
לא, אבל לא בא גם אף רכש חדש, מלא הכוכב הזר.
אתה קולט שמלך השערים של הפועל חיפה היום בסגל יש לו שני שערים. עכשיו, זה הזיה. לא חשבתי על זה, נכון. למלך השערים של הפועל חיפה היום, דיארה יש שני שערים.
אתה חושב שחוגי יכול למלא את המשבצת?
לא משנה. קודם כל, אני מחזיק מחוגי, אני חושב שהוא ייתן גול אם ייתנו לו עכשיו שחק חלוץ, אבל הם צריכים להביא שחקנים. גם אם מלמד היה נשאר עם חייבים רכש, הסגל שם קצר מאוד.
מאוד.
אז אחרי שהכוכב הכי גדול עוזב, מטורף.
אוקיי, אז אני אגיד לך מה, דיברנו גילי ואני לפני התוכנית, ושכחתי גילי את הפינה שלך.
כן, לא שכחתי אותה, אני אוהב תמיד שיש אירופה, לתת סקירת ליגיונרים.
פינת הליגיונרים של גילי ורמוט.
ששיחקו במפעלים האירופאים.
אוקיי.
אין יותר מדי לצערנו,
למה, אבל מה, לא תיגע גם במנור? מנור גם היה טוב השבוע, לא?
אז קודם כל נתחיל על אתמול.
אוקיי.
יש לך גם פינה?
כן,
ניחוש וניחוש, והפינה עם דורקס, אבל הדורקס אין כלום.
אמרת כבר שיש שתי יורדות. אבו פני אתמול שיחק 75 דקות בהפסד של פרנצ'ווארוש לפרנקפורט.
אתה יודע מה? זה היה בחגיגה שלכם?
כן.
אתם לא דיברתם על זה שאבו פני הוא זה שאיבד את הכדור בגול של הביתה מרחוק?
באמת?
אתה מחפש אותו בקטנות.
אבו פני? לא, כי רציתי לסמס לו, אמרתי, מה עכשיו אני אשגע אותו?
זה מעניין אותו, אבו פני.
אבל אבו פני היה זה שאיבד את הכדור.
אבו פני.
אוקיי, נו, אז...
אנחנו מעלימים טעויות של ישראל.
מה, לא?
ציוני,
אה? בסוף יצא גול גדול, אבל זה היה איבוש של אבו פני.
עם רובי קין שם, לא?
כן, כן.
רגע, כמה נגמר?
2-0 לפרנקפורט.
עוד אוהב ישראל רובי.
רגע, זה קיטיקה? זה שהפקיע את השער השני, זה זה, נכון?
ופרנקפורט איבדה את מרמוש, שחתם בסיטי השבוע. הכוכב של
החלוץ. עוד מצרי בליגה.
עומר מרמוש, כן. חלילי מוצב לא שיחק אתמול.
אז הם ניצחו.
הם ניצחו 2-1 את ברגה. הכל הולך לליגיונרים.
אנחנו בתקופה טובה, כדורגל הישראלי.
כן, למרות שהוא בחודשיים האחרונים משחק הרבה.
בסדר.
בהרכב אחרי פתיחה מג'אג'אט, אבל מספרים...
אני לא מחזיק ממנו.
לא תצליח שנות לו את הראש.
אני לא מחזיק מחלילי.
לא תצליח שנות לו את הראש.
אותו ואת אח שלו, את שני האחים.
יד יותר טוב בעיניי, אגב,
מענן. הם שונים.
יד יותר טכני, אני חושב שענן לא מספיק טכני.
הוא טיפס על ענן, חלילי.
דני גרופר בלודוגורץ נכנס מחליף.
הפסידו
למיטיולן מדנמרק, נכנס דקה 77.
יפה.
מדהים שיש עדיין שחקן כזה.
דני גרופר? אם הוא חוזר לארץ בקיץ והוא חוזר, הגדולות כולם ירצו אותו.
די.
כן? מגן שמאלי לסגל.
אגב, אני חייב להגיד משהו על מגן שמאלי.
יש לך את קלר. מה לא?
בוא'נה, אתה מחפש אותי.
אתה אוהב את קלר. יש לך את קלר, ואם לא, גיא חדידה יכול לשחק מגן שמאל, נכון?
עשית לקלר, המשחק האחרון.
אתה נורמלי.
פרגנתי לרותם קלר, מוטי, שמעת שהבוקסיס הגיע, אתה רואה שחקן, לא הכרנו אותו, פורץ על הקו, שלושה בלמים, מסוכן.
שחקן באמת.
זה הדבר של דוידה ורצח אותו.
שחק אחרי זה, הוא הלך על הידיים.
ויום לפני זה גלוך בצ'אמפיונס ליג, בברנבאו נגד ריאל מדריד.
שעשה איזה מהלך, גילי.
ב-0-0 הייתה לו הזדמנות טובה.
רגע, אבל תראה גם איזה יופי הולך לליגיונרים. יצא ב-5-0 לריאל, נגמר 5-1.
תשמע טוב. איזה שחורים אנחנו, אלוהים.
זהו, ורצית לדבר על מנור, הוא לא ברשימה שלי, כי זה על מפעלים אירופאים.
אבל מנור הפקיע אחרי איזה 4 שניות, לפי דעתי.
זה כל הליגיונרים שלנו,
לא, במפעלים
האירופאים. כן, היה גם את אצילי באומוניה, אבל הוא כבר לא שם, והוא גם לא שיחק יותר מדי שהוא היה באומוניה. זאת הרשימה.
יש לך פרשן פה שהוא לגיונר, אבל אני לא אגיד מי זה.
יש לך עוד אחד, גנדלמן, אבל לא היה קונפרנס אתמול. אז שיהיה קונפרנס.
יש לך גם פרשן פה שהוא בפאנל שלנו שהוא לגיונר, אבל זה אני כבר לא אדבר.
מה?
מה זה אומר שהוא
לגיונר? די, עזוב אותי, נו. רגע, זה קשור למה שאז
אלינו?
לא, די, 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 די,
די, די,
די,
די, די, די, די, די, די, די, די,
די, די, די,
די, די, די,
די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די,
די,
די, די, די, די, די, די, די, די,
די, די, די, די, די, די, די, די,
לא, אני לא זה, אני לא קוטש.
בעידות ממך היה משוגע.
אני לא קוטש בכלל, מה?
לא, פאנליסטים שלנו לא, רק שהם לא פה אתה עושה את זה.
לא מפנים. אחלה שר.
נו, הלאה.
אז בוא, אבל אני רוצה להגיד מילה טובה למנור, כי אני בעיניי, מנור זה הישראלי הכי טוב בשני העשורים האחרונים, מבחינת כישרון. זה שיש לו פציעות וכאלה.
אני אגיד לכם משהו בדעתי על הליגיונרים, שהרבה מהם, לא תמיד בגללם, הרבה פעמים גם בגלל סוכנים, עושים את הבחירות הלא נכונות במקומות שהם הולכים לשחק בהם. אתה יודע מה? וגם חלילי, שאתה אמרת, לא מחזיק ממנו, כן מחזיק. אני חושב שחלילי במדינה אחרת, לא בלגיה, היה בשנה הראשונה שלו מצליח הרבה יותר.
איזה מדינה? תן דוגמה.
אתה יודע מה? אפילו קבוצה קטנה בספרד, עדיפה לחלילי על ללכת לבלגיה.
למה? כי יש
לו הרבה כמור שם? סגנון הכדורגל שלו, סגנון הכדורגל. הכדורגל הבלגי הוא פיזי מאוד, הוא מהיר מאוד, לא תמיד הוא טכני. הוא שחקן שמתאים הרבה יותר למדינות שיש בהם כדורגל של טכניקה.
עירות.
דברים כאלה. ואני חושב ששחקנים בוחרים לפעמים, או הסוכנים שלהם, זה לא תמיד הם.
אבל דווקא אבא שלו התראיין, ואז אמרו טוטנאם וכאלה, אומר,
לא טוטנאם.
אנחנו רוצים כאילו סגנון גלוך, זאת אומרת, גם אם יש הצעה גבוהה, אנחנו רוצים מדרגה, כי ראו את גלוך כאילו שבזלצבורג מיד מתאקלם וזה.
אבל הם מאוד שונים, גילי.
לא, מאוד מאוד שונים.
נכון, אבל יכול להיות שגם...
וקבוצה קטנה בספרד לא הייתה יכולה לשלם, לא לחלילי ולא למכבי חיפה את הסכומים שאוניון שילמה.
קודם כל, מה שהיא שילמה זה נטו סוכן. נטו, אחי.
נכון.
נטו סוכן, אם זה לא דודו דן, גם 3 מיליון הוא לא מקבל.
לא, לא נכון, זה נכון. ילד בן 19, הרכב נבחרת היה כבר.
קבוצות קטנות בספרד, זה לא קבוצות בלי כסף.
מה, חטאפה כזה?
לא, חטאפה לא קטנה. לא יודע, גרנדה, אלמריה, כאלה.
לא משנה, אתה יודע, לא נכנס בכלל, בגדול אני אומר, שהיו לנו כמה שחקנים לגיונרים שיכלו להצליח באירופה, אם הבחירות שלהם היו אחרות.
כל דבר בחיים זה בחירות, אחי.
לגמרי. טוב, מבחינת סקירה עברנו על הכל, אבל האמת, מוטי, אני רוצה לנצל את ההזדמנות שאתה פה, ברשותך. אתה יודע, אני לא זוכר מתי ראינו אותך. עשו לך פעם איזה רעיון כזה?
לא ראינו אותי כי אני לא מוכן להתראיין, אז לא הצליחו.
אבל אני יכול לשאול אותך שאלה, מעניין אותי, אתה יודע, מוטי, אתה לא נחשוף את גילך, אבל אתה חתיך מאוד לגילך, אני יודע
מה אתה... אתה יודע מה אמרתי לו, אם אני לא אוהב את אבא שלי, אני מסדר לו את אמא שלי.
אמר לי.
אחלה מוטי, אתה נורמלי, תהיה אחי.
כן, אז היה. ואני מנסה, קודם כל, תשוקה לכדורגל יש לך, שומעים את זה באיך שאתה מפרשן, ובכמה אכפת לך במשחקים של נוף הגליל בליגה הלאומית, יש שיאהבו את הדרך, יש שלא יאהבו את הדרך.
שופטים גומרים אותו, אחי.
עזוב. זה עוד מעניין אותך לאמן בבמות היותר גדולות, או שאתה נהנה במקום שאתה נמצא בו היום?
אני יכול לשאול הפוך. אם הוא הולך לאמן ליגת העל, הוא צריך לוותר על דברים בתקשורת, שזה גם דילמה.
בסדר, אבל אתה יודע, אני לפני שאני פרשן, אני מאמן. תמיד... במידה והיה משהו שהיה קורה בליגת העל, והיה גורם לי לא להיות פרשן, אז קודם כל אני יכול להיות פרשן באיטליה, זה לא מתנגש, שזה האהבה הכי גדולה שלי, אז זה יכול להיות שלא הייתי יכול, לא יכול להיות, לא הייתי יכול לעשות כדורגל ישראלי. ואם אני אוהב את זה, כן, ברור שאני אוהב את זה, אם לא הייתי אוהב את זה, כבר מזמן לא הייתי שם. אני מאוד מאוד מאוכזב מהרבה דברים שקורים פה, אני לא אדבר על המדינה שלנו, על הכדורגל שלנו,
בטח בליגה הלאומית.
גם בלאומית, גם בליגת העל.
אני
דווקא
הייתי שם לדבר על המדינה, אבל בסדר, נזרום עם עוד.
גם
טיביביסט.
בהתנהלות. אבל זה המדינה שלנו, זה הכדורגל שלנו, פה גדלנו ופה אנחנו נמצאים. אני יכול להגיד לך שהחלום הכי גדול שלי עוד פעם בשנה האחרונה, זה לנסות דרך כל הקשרים והיכולות שיש לי לצאת לאמן שוב בחול. היה לי שנה אחת כזאת לפני כמה שנים הייתי בצ'כיה.
וגם היה לך אירוע לבבי שם או משהו כזה?
כן.
מה אתה אומר?
ויש לזה הסבר? למה זה קרה דווקא שם או שזה מקרי?
זה אני אספר לקנדה אחר כך למה זה קרה, אני לא יכול...
היית בדוקלה פראג, נכון?
לא, הייתי באולימפיה פראג. אולימפיה פראג הייתה קבוצה בליגה שנייה של בעלים יווני בכלל, בחור יווני, ששלושה מיש עסקים שם. והוא קנה, זאת אומרת, הקבוצה הייתה שלו, הייתה בליגה השנייה בפראג, הגעתי לזה דרך חברים ישראלים דווקא, שחיים בצ'כיה, והצליחו לעזור והייתי שם. הייתי אמור להמשיך, כי החוזה שלי היה לשנתיים או שלוש, הבעיה שהקבוצה הזאת, אני באתי במטרה שהם יישארו בליגה, כי באתי באמצע העונה, כשהם היו ממש בתחתית במלחמת ירידה, נשארנו בליגה, אבל אז... היה שם בעיות של הבעלים מול ההתאחדות הצ'כית, והורידו אותם ליגה, איזה שם עבירות.
אתה התפרקה?
כן.
הרוב שם בפראג מתפרקות, הכל טוב.
אז לא יכולתי להישאר, אבל החלום הזה של לצאת שוב, כרגע הוא השאיפה הכי גדולה שלי.
ולדבר, וליגת העל זה משהו שהוא מעניין אותך?
כן, מה, אני לא עכשיו בוכה שאני לא שם, אם תהיה לי הצעה, אם תהיה אפשרות לעבוד בקבוצה, קודם כל אני מאלה שתמיד רוצים להיות בלאומית, ולבוא לליגת העל עם הקבוצה שאני בלאומית, זאת אומרת, זה הכי כיף.
קודם כל, הוא הגיע לנוף הגליל לפני שנתיים, כשהם כבר ירדו ליגה, כבר ידעו שהם יורדים לליגה א', עשה שם נס, בפלייאוף התחתון, נס.
זה נס, זה כמו ליאור סושרד, אחי, כסה מה שהוא עשה.
ועונה אחרי זה, שזו הייתה עונה שעברה, המשיך את התנופה. המשיך, הביא אותם לפלייאוף עליון, אפילו אולי...
שנה שעברה הייתה לי את אחת העונות הכי טובות בקריירה, גם ברמה המקצועית וגם ברמה של ההנאה, היה כיף.
אז מה קרה העונה?
נחלשנו, 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 כן, שמע, יש לנו ארבעה שחקנים שהיו שחקנים מובילים ועזבו אותנו, שלושה הלכו לליגת העל.
מי?
סמיר פרוד בבאר שבע, סאלח חוסיין, היה בקריית שמונה, חזר אלינו עכשיו.
שני דתיים.
אבל הלך לתומר ליטווינוב השוער שלנו, שזה היה הדבר הכי קריטי בשבילנו, כי נשארנו עם שוערים צעירים וחסרי ניסיון.
ואופיר מזרחי עזב, נכון.
הלך, הוא שוער שני במכבי פתח תקווה. אופיר מזרחי, שהיה מאוד מאוד משמעותי אצלנו,
חלוץ?
עזב אותנו לרעננה.
עכשיו בקריית שמונה?
אופיר מזרחי של קריית שמונה, מכבי חיפה. כתב
איתי באינסטגרם כל הזמן.
כן, חמוד, ילד חמוד.
נשוי, ילדים, נכון?
כן, חמוד מאוד.
בחור מדהים, אופיר. אז כאילו איבדנו שחקנים, חלק מהשחקנים שהיו בשנה שעברה מצוינים, לא מצליחים כל כך לשחזר את היכולת שלהם. יו, אז זה עונה הרבה יותר קשה.
התקציב הוא אותו תקציב? פחות
ירד התקציב.
ירד, זה הקצוות של העירייה, נכון?
זה הקצוות של העירייה, אבל בעקבות המלחמה, העיריות קיצצו בהרבה מאוד מקומות לקבוצות. לא העבירו את הסכומים שהיו מעבירים לפני המלחמה.
גילי.
כל הדברים האלה ביחד.
אני, זה לא קנה מידע, אני לא אובייקטיבי, אני שרוף עליו. אבל אני אומר לך ששריקות נגדו במשחקים שלו, אני אומר לך זה, אין עזיות כאלה.
אתה מרגיש שנגדכם ספציפית יש יותר טעויות?
כולם טועים.
הוא לא ידבר על
זה. לא, זה לא עניין שלא ידבר.
בליגה הלאומית יש שופטים שהם ברמה פחותה מהשופטים בליגת העל.
יש שופטים, שומע.
רגע, ובנוסף אליהם ור, פתאום אתה רואה אותם עירומים, בלי ור. הם נתפסים פתאום.
אני רוצה לחדד את השאלה של גיל, שנייה.
אני אומר לך, אני אשכח אבל. יש שופטים, אחי, שעושים טעויות בליגה הלאומית, אחי, ואחרי יומיים שלושה הם מקבלים פרס ומאמנים בליגת העל, ושופטים בליגת העל, אחי.
אני רוצה להגיד משהו על זה.
זה הזיה.
אני חושב שאם חושבים על מאמן שאומר את דעתו על שופטים, נגיד את זה ככה, זה אתה. אני מנסה לחשוב, אולי שופטים כבר מתחילים, אתה יודע, אולי לחפש אותך קצת, מוטי.
לא יכול להיות, בטוח.
אתה מבין מה אני אומר?
אני לא פוסל את זה.
כולם אומרים דברים נגד שופטים, מימר אומר ולזטיץ' אומר, אבל אצלך אלף, כי אתה בן אדם שתמיד אומר את מה שאתה חושב, ואולי גם אתה יותר אמוציונלי, יש לי מין תחושה שאתה יודע, כבר כאילו שופטים
אומרים... קודם כל יש בזה משהו, אבל אני אגיד לך משהו. הכעס שלי על שיפוט הוא לא על טעויות, כי טעויות כולם עושים. גם אנחנו כמאמנים עושים טעויות, ושחקנים עושים, כולם עושים טעויות.
השחצנות, אחי.
חוסר צדק, חוסר שוויון בהחלטות, זה הדבר היחיד שמוציא אותי מדעתי. אם... בדקה שביעית, שחקן שלי קיבל צהוב על משהו שהוא עשה. ובדקה תשיעית, בקבוצה השנייה עשו את אותו דבר, והשחקן לא קיבל צהוב, זה מוציא אותי מדעתי. אתה מבין? אם השופט טעה, הם עכשיו הפקיעו נגדנו גול בנבדל, זה מעצבן, אבל אתה יודע שמה אני אעשה?
קורה גם לטובתך.
כן, יכול להיות שעוד חודש זה יקרה הפוך, למרות שמעולם זה לא קרה, אתה מבין? אבל... זה, הדברים האלה, אלה הדברים שיכולים להוציא אותי מדעתי, שבאותו משחק, אותו שופט יכול להסתכל על הדברים אחרת, זה דברים שאתה לא מבין אותם לפעמים.
אוקיי.
אח שלי, הוא שונה ממאמנים אחרים, הוא לא לקק, הוא בן אדם גברי, גם רעיונות שלו אחרי משחק, פעם אחת התקשרתי לו אחרי רעיון, אתה שומע הרעיון שלו אחרי משחק, אחי, הוא סוניק, הוא גברי.
הוא בא חם קצת לרעיונות.
מה, אני חולה על זה, שומע, אני רואה את הטעות שיפוט, אני רואה את הטעות שיפוט, כבר מחייג את הקיצור. ראית? תגיד, בכל עוד דבר כזה?
גדול. טוב, אז נראה לי שזהו, נכון?
כן.
נסתיים לו הפרק, מחזור 20 יצא לדרך מחר, ואנחנו עכשיו קודם כל רוצים להודות למוטי וניר.
תודה רבה לכם.
אני ממש מקווה שזאת לא פעם האחרונה שלך, זה תלוי בך, אתה תוזמן הרבה, תהיה
מוכן. אני הכל תלוי בי פה בקנדה.
אומר חשובה, אומר חשובה.
אוקיי.
אנחנו רוצים לדלל אותו עכשיו, אתה בא כאילו.
אומר חשובה, אתה לא יכול לדלל אותו. אנחנו שלושתנו יחד, אתה לא יכול לדלל.
אני פחדתי ממנו.
למה, מוטי?
גם לא יודע, גם אמרת לי אתמול בשיחה, תשמע, אני וגילי ככה, מה הם הכינו לי? מה הם רוצים?
באמת, שהוא
אני אשבע לך. אני אומר לך שאני אוהב אותו, אתה שומע?
בכלל אני יכול להעיד עלינו
ש... היית אמור לעבור פרק שבוע שעבר, ובסוף לא הסתדך, וקנדה אמר לי, הוא דיבר איתי יום לפני.
באמת? לא, כי אני כאילו הייתי צריך שלא יהיה לי ביום שישי משחק.
לא, יש לנו הכנסת אורחים טובה, זה אני יכול להעיד עלינו, יש לנו הכנסת אורחים טובה.
אני מאוד אוהב אותו, בלי שום קשר.
טוב, אז קנדה, תודה רבה.
בכיף, תודה שבאתם גם. היה לי כיף. עוד משהו אפשר רק להגיד. שבוע שעבר התרגשנו כולנו.
נכון.
משלושת החטופות שחזרו אלינו. מחר, קודם כל היום ב-4.
יפרסמו את ה-4 שמות.
יפרסמו בעזרת השם, שיהיה הכל בסדר. תשמע, בכינו כמו ילדים כולם. אנחנו מאוד מקווים שיחזרו כל ה-4 בנות גם מחר, בעזרת השם.
בחיים, בריאות.
בחיים, ברור.
ויאללה, נסיים את הסיוט הזה.
כן, כן.
כן, אז עם הדברים האלה אנחנו נסיים. גילי ורמוט, רואי זרן, פרק של קיקטוק, פרק מספר 61, מגיע אל קיצו שבת.
שכחתי משהו, לפני שמסיימים.
נו.
אח שלי הגדול.
אוי, נו, בן.
יש לו יום יום הולדת, אני חייב להגיד לו מזל טוב, אדי, אני אוהב אותך הכי בעולם.
אה, כזה.
אתה החיים שלו.
הוא יש לו יום הולדת, כן.
אמרת לו, הוא קונה לך פלאפון חדש.
הוא סוהב, אתה גדול, אני חייב
לזה. אחלה, בלי שום קשר, עזוב. אין אחים כמוך, אוהב אותך. 15 פלוס.
מזל טוב. זהו, עכשיו אנחנו מסיימים, יאללה, ביי, שבת שלום.